שומעים אותו? זה האורח שלי להיום, אורן גרופי, סופרסטאר. ברוכים הבאים לפודקאסט של KPMG בישראל, חותכת מוקדם. בכל פרק אני מארחת כאן מומחה אחר, לשיחה על טרנד גדול, כזה שכולם מדברים עליו, ואנחנו מנתחים ביחד איך ניתן להפוך אותו למנוע עסקי, איך להשתמש בו כדי להגדיל חוויית לקוח, לפתוח שוק חדש, לייעל תהליכים, לבנות מודל התנהלות חדש, ועוד כל מיני. אני, טל רחמים, החותכת שלכם לאירוע הזה, ביום יום סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG, ואני שמחה לארח כאן את אורן גרופי, ראש מערך ניהול, ייעוץ ניהול סיכונים וה-ESG פה ב-KPMG בישראל. ולמה הוא מגיע אלינו? בעצם מדובר במישהו שב-12 שנה האחרונות מלווה עשרות ארגונים באזורים של הטמעת אחריות תאגידית, ESG, והיום, איך לא, נדבר איתו על בדיוק על הנושא הזה, על איך עושים ESG. לכל מי שזה נשמע רחוק, אל תתבלבלו, זה סופר קריטי לכולם. תכף נסביר מי, מה, מו, אבל לפני זה בואו נציג אותו. היי אורן. ספר קצת על עצמך, וכמנהגנו, ספר לי ג'וס, משהו שלא הרבה יודעים עליך.
אז קודם כל, אני אורן גרופי, אני שותף בסומר חייקין, KPMG סומר חייקין כבר, אני חושב, 25 שנה, משהו כזה. הרבה שנים בפירמה, מאוד נהנה בפירמה. הייתי צריך להיות במשרדים אחרים, התקבלתי, אבל לדעתי לבוא לפירמה.
טוב.
אז זה משהו ש...
ניקח, רשמתי את זה לטובתנו.
כן. יש לי שלושה ילדים שיהיו בריאים, נשוי כמובן, שתי חיילים בבית, וילד עכשיו עם בר מצווה. וזהו, ונהנה מהכל, נהנה מהחיים.
ומה אנחנו לא יודעים עליך?
הרבה דברים.
זה נכון.
הרבה דברים. אחד הדברים זה ש... לא, אנשים יודעים את זה, אבל לא יודעים כמה. שבעצם העבודה שלי זה משולב באחד לאחד עם המוזיקה. אנשים לא מבינים שאת הפרויקטים שאני עושה, אני מצליח לעשות אותם בגלל שאני הולך הביתה, מנגן, ומחבר את זה למוזיקה.
וואלה, מה זה אומר מחבר?
זה אומר שהמוזה הזאת של הנגינה והיצירה בנגינה, אני יכול לשאול לך קטעים שאני יצרתי וזה, אם תרצה.
כן, אנחנו נחכה לסוף ואנחנו ניתן עוד קטע.
סבבה. והיצירה הזאת בעצם מפתחת גם את החשיבה, וגם מי שמבין קצת מוזיקה, הדיאלקט של היצירה של מוזיקה, אקורדים, שינויים, פיוז'ן, זה מאוד דומה לפרויקטים, מאוד דומה.
יופי.
ולכן יש פה
את... אז רגע, אז אתה... ביקשתי ממך להביא את הגיטרה, כי אני יודעת שאתה חובב גיטרות, אבל אמרת לי שיש לגיטרה הזאת סיפור מיוחד, והיא משתלבת גם עם הנושא שלנו היום.
נכון. אז קודם כל, האמת היא שאני התחלתי את הקריירה המוזיקל שלי בכיתה ב', אני התחלתי בחליל, המשכתי לקלרינט, המשכתי לאקורדיון, ואז המשכתי, ניגנתי המון שנים בקלידים. יש לי סינתסייזר בבית, הייתה לי להקה. שלושת המוסקטרים, הנה הטיפ שלך, ככה קראו לזה.
אוקיי.
כל החברים שלי היום הם בג'אם סשנים בניו יורק, באוסטריה.
התקדמו, ורק אתה נשארת פה.
אני בחשבונאות, כן, בראיית חשבון.
כן.
אבל זה צרוף בי חזק מאוד, כמו שאפשר לראות. מי שמכיר אותי יודע את זה. אבל...
מה הקשר של זה ושל ESG? אני חותכת אותך פה עכשיו. זה הקונספט שלנו פה, אורן. אם אתה מתחיל להתבלבל ולהעריך, אנחנו, יש פה חיתוך מהיר.
אז ככה. אז קודם כל, הגיטרות, מי שמכיר... אני בשנים האחרונות מאוד נכנסתי לגיטרה, זה כלי מאוד מאוד מיוחד לשיטתי, שאתה בעצם נורא מעביר את הרגש באצבעות לתוך הווייב של הנתרים, וזה משהו מיוחד, אין אותו בקלידים, פחות בקלידים, אני לא רוצה להעליב אף אחד. ומאוד נכנסתי לקטע של הגיטרות, גם הגיטרות המיוחדות, יש לי לא מעט גיטרות בבית, ומה שמיוחד בגיטרות בשנים האחרונות, גם חיברתי את זה לקיימות, במובן שהגיטרות עצמם הן גיטרות של sustainable production, אוקיי? ייצור sustainability, והגיטרה הזאת שנמצאת פה זה גיטרה של PRS, זה All or Body, שהיא בעצם גיטרה שנבנתה מעצים ששומרו ונבנו בתהליך של sustainable production. יש לי גיטרות בבית של טיילור, גם במשרד יש לי פה גיטרה קטנה, והגיטרות של טיילור מאוד מיוחדות בזה שהם, יש ממש אחד הפרויקטים הכי ענקים של נטיית עצים, היה למשל של טיילור, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר לראות את זה, השקעה אדירה של אני חושב מיליוני עצים באפריקה למשל, של אבוני. אבוני זה אחד מהעצים שבונים בו את הגיטרות.
אני מכניסה אותך רגע למציאות, חותכת אותנו רגע פה מענייני גיטרה, ושואלת אותך עכשיו את השאלה הראשונה שלי, שהיא השאלה האמיתית. ספר לי רגע על הנושא הזה של ה-ESG, זה באז מאוד מאוד חזק היום בעולם העסקי, אנחנו מכירים אותו, אנחנו פועלים סביב הנושא הזה הרבה מאוד. תגיד לי, עכשיו כאילו בינינו שאף אחד לא שומע, זה בעצם אותה גברת שפעם קראו לה אחריות האגידית, אחר כך חידשו אותה ונתנו לה איזה גלם כזה, קראו לה קיימות, והיום בעצם הם מדגים אותה מאוד מאוד גלובלי, ESG כזה?
אז קודם כל כן, יש פה תהליך התפתחותי של הרבה מאוד שנים, כמעט כל הנושאים שמדברים היום בבאזוורד הזה, של הנט זירו, של הפחמן, של הסקופים למיניהם, של הסקופ 1, 2, 3, של האלמנטים שקשורים לאימפקט, כלכלה מעגלית, כל הבאזוורדים האלה...
תתחיל איתי מההתחלה.
היו ESG... קיימים גם בעבר, בסדר? כן. זה לא שזה לא היה קיים, זה תהליכים תפעולים, תהליכים בייצור, בפעילות של חברות. בגדול, יש חדש, אבל לא הכל חדש, זה רק נראה כזה. אוקיי. פתאום הבאזוורד זה... למה הוא עלה?
למה?
הוא עלה בגלל שתי סיבות מאוד משמעותיות. אחד, הסיפור האקלימי מניע פה מהלך מאוד מאוד משמעותי, בזה שה-G7, G20, הארגונים העולמיים מתגייסים לטובת הנושא של שינוי אקלים, כי רואים את זה פיזית, אוקיי? רואים את עליית מי המים, רואים את הנושא של... בדיוק, רואים את הנושאים של פחמן והשפחה שלו, למרות שיש המון המון ביקורת על זה, ויש גם המון פייק ניוז בתחומים האלה, והרבה ביקורות על העניין הזה. בסוף, יש שינוי פיזי, ומרגישים את זה בגלי חום, בבעיות של אסונות למיניהם וכו'. זה מניע מהלך אחד. מהלך שני, מהלך שני, זה מהלך, זה עוד לפני ה-E וה-S. זה בכלל, שינויים פיזיים אינים המון תהליכים, אוקיי? שתיים, שינויים של דעת קהל. המון המון שינויים חברתיים בדעת הקהל, בתפיסה של דעת קהל, בהשפעה שלו, בהרבה מאוד מקומות, התשתיות החברתיות וכו' וכו' יוצרות המון זה, וזה יוצר שינוי, ושינוי דרמטי, שאי אפשר להתעלם. שני המנועים האלה, הם מנועים מרכזיים שמניעים בעצם את הכל. מניעים את הסושל ומה אפשר לעשות בו, ולמה זה לעשות בו. ומה אפשר לקבל ומה אפשר לקבל. וזה מניע רגולציה, ורגולציה מניע פעולה של חברות. ויש אלמנטים של, ב-environment גם כן, שהסושל, הדעת הקהל, לא מקבלת אזורים מסוימים של זיהום, של שפחים, של פליטות, של מחזור, של התנהלות מסוימת, ומה שהיה מקובל לפני 30 שנה לא מקובל היום. ולכן זה מניע גם כן רגולציה בתחום הזה. ואז הרגולציה מניעה דיווח, שקיפות, מניעה מהלכים, חברות עושות.
באמת, אורן, אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של הרגולציה, כי זה נותן לזה, זה עוד איזשהו סוג של טריגר, שכמו סוג של חרב שמונפת לארגונים על הצוואר, זה כבר הופך את המשחק הזה לא להיות וולונטרי, אלא באמת מעשי, יש אכיפה. מי היום החברות שנמצאות על המוקד, ומחר בבוקר או כבר היום צריכות להתחיל לעשות, להתעסק בנושא הזה, לבנות תוכניות עבודה.
אז קודם כל, אני לא אוהב את המינוח שלך על המוקד, הן ממש לא נמצאות על המוקד, זה תהליך שיש פה המון הזדמנויות וצריך לנצל אותו עסקית. אז בואו נתחיל בעובדה, איזה חברות חלה להם הרגולציה, לא בקטע של מוקד, אלא בקטע של...
אני אוהבת את החיוביות שלך.
בואו ניקח את זה. כן. חיובי, תמיד עושה, חיובי.
זה בא... היחסים בינינו, אין בא... בעיה, אני החותכת.
סבבה. כן. אז בגדול, ה-SEC פרסם טיוטה שהתפרסמה לפני מספר חודשים, ובעצם הוא קבע קביעות מאוד משמעותיות לגבי דיסקלוז'רים, אוקיי, גילויים, בהקשר לפחמן, פליטות פחמן, סקופ 1, 2, 3, רמות הדיווח, ביקורת שתהיה על הדיווחים של החברות, ובעצם הגדיר מתכונת לפי TCFD, שזה הטאסק פורס של הקרבון, בנושא של גילויים, הגדיר מה הולך להיות, מה הולך להיות בדוחות הכספיים, וחברות היום צריכות, חברות SEC, חברות שנסחרות או שיש להם קשר. אוקיי, כן. חברות בנות וכו', שיש להם קשר להיבט הזה. קודם כל, זה הגרעין הראשון שצריך להתייחס אליו במועד אוקיי. של דיווח.
אז חברות ישראליות שנסחרות בארצות הברית, כפופות לסק האמריקאי. כן. אוקיי, זה אחד.
עכשיו, יש לנו חברות ממשלתיות. חברות ממשלתיות הן תמיד היו, הרשות החברות הממשלתיות תמיד הייתה פיונר בקטעים האלה. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד רגולציות שהיו בשנים האחרונות. הם פרסמו את הפווק, זה הפיתוח בר קיימה, שבעצם היום תהליכים מאוד מתקדמים של קיימות נמצאים בחברות ממשלתיות, בצורה מאוד ממוסדת ומאוד שיטתית, עם ועדות מסודרות ואורגנים שפועלים בעניין הזה, אבל השלב הבא כנראה יגיע, אוקיי? כי זה אי אפשר יהיה להשאיר את זה רק חברות SEC וכו'. מה גם, יש פה איזה קאץ' קטן, אני רוצה לספר לך על הקאץ' הזה. הקאץ', סקופ 1, 2, 3, אני לא נכנס עכשיו לתהליך הפנימי והמפורט בעניין הזה, אבל סקופ 3 זה שרשרות אספקה. כלומר, כשאתה צריך לתת דיווח על שרשרת ההספקה שלך, זה בעצם ללכת לכל הספקים שלך.
כל מי שבשרשרת.
בדיוק, ולהגיד להם, תביאו לי בבקשה את הדיווח, אני צריך לדווח עליו בהתאמה. זה יהיה ב-24 כנראה, ברמת הדיווח.
2024.
כן, בהנחה שלא יש שינוי. אבל ברגע שיש דרישת דיווח כזאת, אז גם חברות שאין להם שום קשר לשום רגולציה, יבקשו מהם את זה.
כי הם אוקיי? חלק משרשרת הספקה של חברה דיוק. גלובלית כזו
ואז
אחרת.
ואז זה מכניס הרבה מאוד חברות.
ויש גם את הנושא האירופאי, ששם החברות כבר קיבלו...
ה-European Taxonomy, כן, במובן הזה. בריטניה בעיקר מובילה בתחום הזה, והיא בעצם דורשת הגדרות גם של נכסים וגם של השקעות בתחומים של איזה נכסים הם נכסים של ברקע הימה, לצורך העניין. וגם זה מחייב לא מעט חברות שקשורות לאזור הזה.
שקשורות, שמוכרות, שספק...
אבל תראי, טל, אתה, כאילו, אנחנו,
לא
דש, אנחנו דשים, אבל דשים במשהו הרבה יותר גדול.
דבר איתי,
בעצם,
תספר.
ה-ISG כן. התנהג כמו כל רגולציה אחרת שנכנסה בשנים האחרונות. מה זה אומר? שיש דפוס מאוד ברור לרגולציה. אוקיי. אוקיי? אם מתחילה באירוע מסוים, בדרך כלל אמריקאים מובילים אותו, אולי אירופאים, אמריקאים מאוד מאוד, בשנים האחרונות מאוד הובילו את זה.
אוקיי.
ואז הרגולציה הזאת מתחילה, זה כמו עץ כזה, שהוא גדל, והשיח מתפשט, מתפשט, עד שהוא תופס את הכל. זה גם מה שיקרה פה. ומה שנקרא, יפה שעה אחת קודם, לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי. ולמה מובן חיובי? כי יש המון הזדמנויות בתחום הזה.
אוקיי.
המון אז הזדמנויות.
אז בוא נתקדם לנושא הזה של ההזדמנויות והאתגרים גם. בוא תספר לנו, אתה רואה עשרות, אי אפשר להמעיט בזה.
מאות, מאות, חברות, מאות חברות שמתעסקות בתחום.
שמתעסקות גם באזור הממשלתי וגם באזור הפרטי. מה היום האתגרים שלהם ואיפה ההזדמנויות? תן לי אפילו קונקרטי, ספר לי על חברה
קונקרטי,
כזו שליווית.
חברה לדוגמה,
בדיוק.
שאלה תחלס. מספר אחת, בוא נניח שהחברה שומעת על זה, מבינה את זה, יש איזה buzzword, גם הדירקטורים אולי מדברים על זה. שאלה ראשונה, בהנחה שהיא לא עשתה כלום בתחום הזה, מה עושים? החברה לא כל כך יודעת איך לאכול את הדבר הזה, במובן של מה ההשפעה של זה על הפעילות, מה ההשפעה של זה על הדברים שקורים ברמה השוטפת שהיא רגילה. זו שאלה ראשונה, ואז נכנס פה מהר מאוד הנושא של עלות תועלת.
מי מתעסק בזה? מי שואל את השאלה הזאת? מנכ"ל חברה?
שואלים דירקטורים, שואלים מנכ"לים, רגולטור שואל את החברה מבחוץ, אוקיי? זה המון המון, זה לפעמים גם, דרך אגב, ציבור שואל את החברה. הנושא של מחזיקי עניין,
משקיעים, מוסדים.
לגמרי. היום חלק מהנאה, זה חשוב, זו אמירה מאוד מאוד חשובה. חלק מהנאה היא בעצם על ידי חברות הדירוג. בעצם יש המון חברות שפנו אלינו, אני יכול להגיד, פנו אליי באופן אישי, משום שבעצם אמרו, רגע, אני מדורג ב, לא יודע, MSCCI, בלומברג וכאלה, ובעצם אני, וואלה, לא יודע, הם לקחו את האופן אוטומטי, הבוטים שלהם.
כי אני לא ESG approved, אז אני לא נכנס לדירוג הזה, לא
משקיעים לי. הבוטים שלהם לקחו את הנתונים מהדוחות הכספיים, לקחו מה שיש, נתנו לי דירוג. מאיפה הדירוג הזה בא? ולכן, הם עכשיו אומרים, רגע, אם מסתכלים עליי ואני מדורג...
כלכלית, אתה כבר מרגיש את זה בכיס, באזור הזה של המנייה, לא משקיעים, מוסדים לא יכולים להיכנס להשקעה.
די, שמתחיל להיות מאוד מאוד משמעותי בין המשקיעים, מניה והשקעות, לבין הנושא של ESG. חד משמעית, רואים את זה בפיננסים בצורה מאוד ברורה, ביטוח פיננסים מוסדיים, וזה גם בא בהקרנה לחברות שהן חברות שמשקיעים.
רגע, אני חותכת אותך. חזרה לאתגרים. מה אנחנו, בעצם אמרת, שואלים, מתחילים לשאול את השאלות מהבורד, מהנהלה, או מהבחוץ?
אז קודם כל, הדבר הראשון, כן, שואלים, מכל המקומות שואלים את הדברים האלה, וזה מתחיל לזוז. אני חושב שאין חברה כמעט שלא נתקלה בזה באיזושהי צורה.
אוקיי.
האתגר הראשון זה בעצם איך למקד את העשייה בטווח הקצר בינוני. אוקיי? מה עושים? ופה יש תהליך מאוד מאוד ברור של הבנייה. צריך לקבוע סוג של מדיניות, ויש אלמנט שנקרא מהותיות. אתה בוחן את הנושאים שקשורים ל-ESG, וצריך לזכור, אני אגיד עוד דבר אחד, לדעתי מאוד חשוב, ESG זה בעצם תמונת מראה של כל מה שקורה בחברה. זה כאילו, כמו לבוא, להגיד ESG, בוא נעשה משהו חדש בחברה, זה בדיחה. משום שהחברה בוודאי עושה המון המון דברים שקשורים לזה, גם מכוח רגולציה וגם וולונטרית, אבל זה תמונת מראה של הפרמטרים של E, S ו-G. Okay. דרך אגב, ה-E צריך לעשות איתו הרבה, ה-S מתפתח היום, וה-governance, ה-G, הוא בדרך כלל חוק החברות והנושאים האלה די מאבים אותו ודי מסדרים אותו. אז הוא פחות או יותר בסדר, אבל גם שם יש...
אז אתם בוחנים את המהותיות?
מהותיות.
כלומר, אתם אומרים, בסוף יש גבול להשקעה של החברה, הם לא יתחילו להשקיע לזרוק פה...
מהותיות, מיקוד.
אז בואו נתמקד, אוקיי, בסדר.
הנושא השני שצריך לשים לב אליו...
שלישי. שאלת השאלות, מהותיות.
שלישי, אני איתך, שלישי. הנושא השלישי זה בעצם, מה אומרים מחזיקי העניין? יש פה הזדמנות באמת נדירה, באמת, ליצור שיתופיות עם מחזיקי עניין בצורה מאוד מסודרת ועוד מושכלת.
באמת חברות עושות את זה?
כן.
היום מנכ"ל כן. של חברה עכשיו מתחיל להתעסק עם מחזיקי עניין, כן. להרים את כל משמעית. העסק הזה שעלו חד... לי...
יש חברות שעושות, יש חברות שעושות את זה. בסדר? בוא לא נתבלבל.
אוקיי.
יש חברות שעושות את זה, יש חברות שמאוד חוששות בזה, אני גם רואה את זה, שבעצם אומרים מה עכשיו נתחיל לעשות, אבל השיתופיות הזאת, זה תהליך שמתחיל היום להיות יותר משמעותי, בעתיד לדעתי הוא יהיה הכרחי, לא פחות מזה. אוקיי, כי זה יהיה סוג של סטנדרט מקובל, ולכן כן צריך להתחיל ליצור את הדיאלוג הזה. עוד פעם, יש חברות שכבר עושות את זה, אבל הרוב לא. אבל זה צריך להיות, תהליך שנבנה, זה לא תהליך של יום אחד, בוא נעשה עכשיו שיתוף okay. ציבור בכל העולם.
בסדר, okay? זורמת איתך. Okay. שיתפנו את הציבור, הבנו מחזיקי עניין כולם, רוחבי.
הלאה. מבחינת המדידה, איך מודדים את הערך של קיימות, של okay. ESG? Okay.
זה תמיד okay? חמקמק כזה.
חמקמק, נכון. אז יש מעבר לקיימות, אני לא, עוד פעם, לא אכנס לעובי הקורה בנושא המקצועי, כזה המון, אבל אחרי שבניתי את התשתית של ה-ESG, ברמת הפעילות, שזה הנושא של סביבה, חברה, כלכלה, אוקיי? governance, אני בעצם יכול להיכנס למוד של אימפקט. מה זה האימפקט בעצם? האימפקט זה לקחת את האלמנטים האלה ולמדוד אותם כלכלית. גם ברמה של ערך מוחלט וגם ברמה של דלטאות. הדלטה זה השינוי בעצם. אוקיי. גם אם אין לי בעצם יכולת לבוא ולקבוע רף מסוים של תועלת, אני יודע לקבוע את הדלטה שאני מייצר מנקודה א' לנקודה ב', וזה סוג של מדידה שהיא כלכלית, שבסוף אני בודק מה עשיתי, אוקיי? במונחים של True Value, זה הפרמטרים של KPMG, באים ואומרים, בוא ניקח את האלמנטים של הכנסה הוצאה, ואז נתחיל לראות איך אני תורם בחברה, איך אני תורם בסביבה.
אתה מעביר את כל השיח הזה, שהוא שיח מילולי בעיקר, לשיח שהוא יהיה שיח מספרי.
שיח מספרי, אמפירי, כלכלי, בדיוק. גם אם יש הנחות שמניחים, גם אם אין את כל הנתונים, זה תהליך נבנה, זה תהליך שיש בו זה, ודרך אגב, מדינות היום לצורך העניין בונות היום תשתיות שאפשר יהיה לצייר את זה בצורה מאוד משמעותית גם ברמת חברה. אוקיי? אבל זה תהליך.
והדבר הזה אתה בעצם משתמש בו בשביל לקבל החלטות, רגע, מעביר את זה חזרה לבורד ולהנהלה ואומר, אוקיי, תסתכלו מה המוצר שלכם מייצר בשרשראות קדימה, תסתכלו כמה ערך אתם נותנים לקהילה כזו או אחרת, אזור, זה הכיוון, אז, מה אז עושים ככה, עם המידע הזה?
כן, התשובה היא כן, התשובה היא, קודם כל, אין הרבה חברות שעושות את זה במובן האמפירי, אבל יש, אנחנו נותנים שירות כזה למספר חברות,
אוקיי.
אוקיי? שבהם אנחנו לוקחים את כל הפעילות החברתית שלהם ומודדים אותה מה הערך שלה, אוקיי? לוקחים את הפעילות הסביבתית שלהם ומודדים מה הערך שלה. צריך לזכור גם שהערך יכול להיות שלילי, יכול להיות גם אלמנטים שהחברה, אם היא מייצרת, נגיד בסביבה, מייצרת זיהום מסוים. או נגיד מייצרת אלמנטים שלא ממוחזרים, מה שאמור להיות יצירת ערך, אז לא ממוחזרת אותם, זה יוצר ערך שלילי. ואז אנחנו מקבלים מעין גשר כזה של פלוסים ומינוסים, שמביא אותנו בסך הכל לנט של ההשפעה הסביבתית, חברתית, גוונס או כלכלית, כן. לצורך העניין במובן של...
אז אני סוגרת רגע את המעגל. אמרנו שאילת השאלות, אמרנו הנושא הזה של שיתוף מחזיקי העניין, מדידה, ובעצם מתי אתה מגיע בסופו של דבר לעשייה? מה רוב החברות היום עושות? מה הקור?
יפה.
מה נדרש יפה, יפה. בטווח אז, המיידי? ומה אז, אני, מה wishful?
אז אני אגיד לך, בתהליך הזה יש בהחלט, אנחנו רואים סוג של מחסום, במעבר מעשייה בתחום של הקיימות וה-ESG וכו', למעבר של הצבה בעצם של יעדים, של מדיניות ושל אסטרטגיה, אוקיי? יש מחסום. הרבה חברות יש להם אסטרטגיה, מנהלות את ה-ESG, לא מחברות את שניהם ביחד. וזה תהליך שלא קרה עדיין, אבל זה תהליך שיקרה.
אוקיי.
אוקיי? ובעצם השלב הבא, א', לקבוע יעדים ברורים שמשתלבים באסטרטגיה של החברה, זה אחד, אוקיי. ושתיים, תוכניות עבודה מפורטות. כי הרי כל KPI שאנחנו קובעים, אוקיי, אז יש לנו בעצם תהליך של קביעת היעד, תהליכי ביצוע, אחריות של גורם מסוים או סדרה של גורמים, כבדרך כלל תהליכים כאלה רוחביים, למשל, שמדובר על שרשרת הספקה או מדובר על ייצור, זה תהליכים רוחביים, זה לא שחקן אחד. ואז בעצם יש פה הגדרה מאוד ברורה של ביצוע, של יעדים ושל ביצוע. וזה ניתן למדוד כל שנה בצורה מסודרת. יש חברות שעושות את זה במסגרת ועדות הקיימות שלהם, בשוטף.
אז יש דבר כזה שנקרא לעשות ESG ולהישאר בחיים. כי אני שומעת את זה הרבה, אני מסתובבת
אני
איתך,
לא, אני לא מקבל לא את המונחים שלך, סליחה, טל, מצטער. זה לא להישאר בחיים.
אני שומעת את כולם בשטח, לעשות, הם אומרים, לא, אורן, אם לא. אני לא חייב, אני פחות לא, עושה, ואם אני לא. עושה, אז זה, איך אני נשאר בחיים? זה
חתיכת תיק. זה לעשות ESG ולהמריא ולעוף למעלה יותר ממה שהיית עבר. בסדר? ככה.
אהבתי. טוב, אורן, הזמן שלנו קצר ומחותכים לי, עושים לי פה סימני חיתוך אגרסיבי, אז אני...
כמה זמן אנחנו מדברים כבר?
אנחנו מדברים בדיוק 20 דקות, זה האופי של הפודקאסט הזה. תן לנו משהו לסיום.